טוב, ערב טוב ומבורך. ממשיכים בפרשיות בראשית. אנחנו בשבוע של פרשת וישב. ולפני שנכנסים לפרשה, ולחלק הגדול הזה של פרשיות יוסף ואחיו, שבכל שנה ושנה נכנסים אליו מחדש, וכל פעם אנחנו כל כך בתוכו, כל כך חיים אותו. אני רוצה, לפני שנכנסים לזה, סיפור קצרצר, סיפור חסידי מפורסם, שחשוב מאוד תמיד וחשוב עוד יותר בפרשות האלה. אתם יודעים שלדמור הזקן מחב"ד, לבעל התניא ולרב לוי יצחק מברדיצ'ב, שהיו שניהם בחברה קדישא של המגיד ממזריץ', היו גם קשרי חיתון. שני הנכדים, נכד ונכדה, התחתנו, והחתונה היא הייתה דבר מדובר מאוד. בתוך החתונה, כך מספר הסיפור, פונה האדמו"ר הזקן, למחותן, לרב לוי יצחק, ומברך אותו, שם עליכם, ומברך אותו בברכה קצרה כזאת, ואומר לו שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור לנו בגשמיות וברוחניות. רב לוי יצחק פונה חזרה למחותן, לבעל התניא, ואומר לו, ההיגיון אומר שהסדר צריך להיות הפוך. קודם כל ברוחניות, ואחרי זה בגשמיות. גשמיות. ענה לו בעל התניא, זה לא ממני, זה ככה למדתי מיעקב אבינו. כשהקדוש ברוך הוא ברך אותו, אז הוא ברך אותו בחלום, ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא בחלום, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. ורק אחרי זה, והיה השם לי לאלוקים, כך אמר יעקב, קודם כל, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש בגשמיות, ואחרי זה ברוחניות. אז זה לא ממני. אמר לו רב לוי יצחק, טוב, זה אצל יעקב אבינו, אבל הרבי רוצה להשוות בין הגשמיות של יעקב אבינו לגשמיות שלנו? לחם לאכול ובגד ללבוש שלו ושלנו? אמר לו בעל התניא, זה נכון. והרבי רוצה להשוות בין הרוחניות של יעקב אבינו לרוחניות שלנו. והוא חזר וברך אותו בהפוך, בגשמיות וברוחניות. אני פותח בסיפור הזה, כי הדבר הוא נכון תמיד, והוא נכון עוד יותר כשמגיעים לבראשית, ואני מרגיש עוד יותר ועוד יותר לפני שמתקרבים בכלל לסיפור של יוסף והאחים. אנחנו לא מבינים לא בגשמיות של יעקב אבינו, ולא ברוחניות של יעקב אבינו, ולא בגשמיות של יוסף ושל האחים. וכשאנחנו רוצים ללמוד את התורה, אנחנו רוצים ללמוד אותה תמיד, לעולם ולעולמי עולמים, על שני הרבדים שלה. תורה היא, וללמוד אנחנו צריכים, ולכן היא באה ללמד אותנו מידות, ולכן היא מפגישה אותנו עם דמויות שאנחנו יכולים להבין. ובלבד שנבין שאנחנו לא מבינים. ואז אנחנו יכולים להבין הכל. צריך לעסוק ביוסף ובאחים על כל מה ש... על כל מה שמתעורר שם, על הדברים הקשים ביותר, על הבירורים הקשים ביותר. ולהבין כל הזמן יש רבדים עליונים, 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 שהם לא עליונים מאיתנו. הם התורה עצמה. הם תורת אמת. ואנחנו צריכים להבין את הדברים עד כמה שידינו משגת תמיד, בכל הרבדים האלה כולם. אז הדבר הזה נכון, כמו שאמרתי, בכל הפרשות. ולפני שניכנס לפרשה של יוסף ושל האחים, חז"ל כבר בתחילת הפרשה משווים, ורש"י מביא את זה, בין תולדות יוסף לתולדות יעקב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, נוציא חומשים למי שעוד אין לו, יש חומשים בסטנדרים למי שעוד אין לו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני וילהה ואת בני זלפה נשי אביו, ובלי הקדמות, מיד לדיבה ולשנאה וליקנאו אחיו אותו, מיד נכנסים לתוך הסוגיה. הקושי שבו עוסקים כל המפרשים לפני הקושי של הפסוק אלה תולדות יעקב יוסף, ובפסוק וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. לפני שבועיים כשלמדנו פרשת ויצא, וראינו שם שרש"י נכנס לדרשה של יציאת צדיק מן העיר עושה רושם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, ראינו בפשוטם של מקראות שרש"י לא בא לדרוש פה דרוש סתם, רש"י ליישב פשוטו של מקרא, וחזרנו על זה בשבוע שעבר בתחילתה של פרשת וישלח. ואנחנו נעשה את זה עוד פעם בתחילתה של פרשת וישב, שנחדיר שרש"י זה פשט. וויצא אמרנו שכל הפסוק של ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, הקושי הוא לא במה שכתוב, אלא בעצם זה שהפסוק מופיע, כי כל הפסוק הוא מיותר. כי הרי כבר כתוב לפני כן שאביו שולח אותו לחרן, ואמו שולחת אותו לחרן, וכתוב שהוא בורח לחרן, ויהיה לחרן, הכל כתוב. אז הקושי בפסוק הוא לא בעצם הפסוק, אלא בפשט. כשאתה רואה את הפסוקים כולם, אתה לא מבין מה עושה פה הפסוק הזה. הרי כבר מסופר שיעקב, הולך חרן, אז לשם מה שוב פסוק וייצא יעקב מבאר שבע ויהיה לחרן. רש"י הסביר לנו, אם נחזור לשנייה אחת, ברשותכם, נעשה את זה לשנייה, נחזור עוד רגע לוישב. אם נחזור לפסוקים האחרונים של תולדות, לפסוקים האחרונים האחרונים של פרשת תולדות, בסדר? סוף פרק, לא סוף, תחילת פרק כ"ח. אז שם כתוב, וישלח יצחק, פסוק ה' בפרק כ"ח. זה שביעי של פרשת תולדות. וישלח יצחק את יעקב, וילך פדן הארם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. ואז מופיעים כמה פסוקים. כאן היה צריך להמשיך. וילך פדן הארם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. וההמשך היה צריך להיות, ויפגע במקום וילן שם. ואז באה השאלה, למה בא הפסוק? אומר רש"י, תראה מה קרה פתאום שם באמצע. וירא עשיו כי וירח יצחק את יעקב ושילח אותו פדן הארם. בסדר? פתאום עוברים לעשיו. לקחת לו משם אישה. בברכו אותו ויצב עליו לאמור לא תיקח אישה מבנות כנען. נראה רגע את כל הפסוקים האלה. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו. רש"י שואל מיד, וילך פדן הארם, עוד פעם כתוב שהוא שמע אל אביו ואל אמו, כבר כתוב. מסביר רש"י, וירא עשיו כי שומע יעקב אל אביו ואל אמו, כאילו כתוב כאן, וירא עשיו כי וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, זה הכל תחת הכותרת וירא עשיו. וירא עשיו כי רעות בנות כנען, וירא עשיו כי בירך אביו, וירא עשיו כי וישמע יעקב בקול אביו ובקול אמו. וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו. וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשב לו לאישה. ואז בא הפסוק ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, ונראה את רשי על ויצא יעקב. זה עכשיו ממש בולט. על ידי שבשביל שראות בנות כנען בעיני יצחק אביו, הלך עשיו אל ישמעאל, הפסיק העניין בפרשתו של יעקב. נכון? ציפינו שזה ימשיך. וילך פדן הארם, וציפינו ויפגע במקום. אבל הייתה פה הפסקה, וכתיב וירא עשיו כי בירך וגומר, ומי שגמר חזר לעניין הראשון. ועכשיו חוזרים ואומרים, וייצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, ואז ניתחנו למה וייצא. מצוין. מי ששם לב, זה מה שקורה בוויישב, אבל עוד יותר ובצורה יותר בולטת, לא שמים לב לזה מספיק. וזה הקושי בפסוק וישב שעליו דן רשי כל כך הרבה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, זה פסוק מיותר. מדוע? כי איפה החלק הראשון של הפסוק? נסתכל אחורה בפרשת וישלח, בפרשה שקראנו השבת. כל פרק למדבב כולו, כל פרק למדבב כולו עוסק בעשיו. נכון? כל פרק למדבב, אלה תולדות עשיו, עשיו הוא אדום, היישובים של עשיו, הר סעיר, כל תולדות עשיו, האלופים, המלכים. לפני כן מסופר על כל 12 בני יעקב, ושם כתוב בפסוק כ"ז כך. רואים את פסוק כ"ז? בפרק למד ה', ויבוא יעקב אל יצחק אביו מרמרי קריית הארבע היא חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק. אז הכל כתוב. נכון שכתוב פה הכל? יעקב הגיע לארץ מגורי אביו. אתה רוצה להוסיף וישב? אז תכתוב פה וישב שם. למה לא כתוב פה? והייתה צריכה עכשיו הפרשה להתחיל, אלה תולדות יעקב. ככה מביאים מפרשי רשי בצדק. אתם מבינים מה? לא שמים לב לזה בגלל שזה מאוד ארוך. אז לא רואים. כבר כתוב שיעקב מגיע אל יצחק אביו. הסיפור הזה כבר היה. וכבר כתוב שהארץ היא ארץ מגורי אביו, אשר גר שם אברהם ויצחק, הכל כתוב. אז לשם החוזרים ואומרים שהוא הולך לארץ מגורי אביו, לארץ כנען, הוא כבר נמצא שם, הוא יושב שם. ואז מסופר, ויגבה יצחק וימות ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו. סוגריים מאוד חשובים. רשי על הפסוק ההוא, אתם יודעים מה אומר? אין זה מקומו. אז זה בכלל לא מקומו שם. כי יצחק מת בין 180 שנה, ובחשבון פשוט זה יתרחש בתוך מכירת יוסף. כי השנים פשוטות מאוד שם. יעקב בין 130 כשהוא יורד למצרים, ו-22 שנה חולפות מסיפור המכירה. אז הוא בן 108 במכירה. בן 60 שנה היה יצחק בלדת את יעקב ואת עשיו. אז השנים ברורות. אין כאן דרשות. השנים ברורות לגמרי. אז יצחק מת רק אחרי מכירת יוסף. אז בעצם הפסוק הכרונולוגי הממשיך היה צריך להיות אלה תולדות יעקב יוסף. והפסוק לא ממשיך כך, אלא הוא עוצר ומדבר עוד פעם על מי? על עשיו, כמו שהיה לנו בפרשת תולדות וויצא. עכשיו בא רשי להגיד, אז למה וייצא? לא ענינו על וייצא, הבנו למה הפסוק חוזר. למה וייצא? ולמה וישב? הווייצא והווישב התחדשו. אז כשהיינו בפרשת תולדות, גילינו תגלית גדולה. שיעקב בורח מעשיו. וויצא זה להפוך את הבריחה ליציאה. בסוף פרשת תולדות, עשיו הוא עובדה. איך אמרנו בשבוע שעבר? בגיל 63, עולמו של יעקב משתנה באחת. איש תם, יושב אוהלים, אהוב על הבריות, אהוב על העולם, חלק. אין לנו שום מידע חוץ מהמידע המדהים הזה. תם, יושב אוהלים. ובאחת כל העולם התהפך. האיש התם הופך לאיש סנו, לאיש רדוף. האיש התם בורח מאחיו אל לבן שממנו הוא יברח, לארץ כנען שבה הוא ילחם, לשכם שממנה הוא יברח, ליוסף, לדינה, לאחיו, ובסוף, בסוף, בסוף, בגיל 130, יגלו לו שהכל היה רק הקדמה גנרלית לסיפור האמיתי. עכשיו יורדים למצרים. ואולי הוייצא, כך אמרנו, הוא פתיחה של כל התורה שמתחיל יעקב ללמד אותם. יש בחיים דברים שצריך לברוח מהם. אבל כוחו של הצדיק הוא להפוך את הבריחה מבריחה מי? ליציאה אל. מה יוצא? מה רצה ממני הקדוש ברוך הוא בסיפור של עשיו? מה אני צריך לעשות מול עשיו? לברוח. מה צריך לעשות מול עשיו? בוישלח, להילחם. אבל אם הקדוש ברוך הוא שם אותי במקום הזה, מהו הוייצא שיוצא מזה? זה הוייצא שבא אחרי ההפסקה הזאת של עשיו. עשיו מבין מה עושה יעקב. ויעקב צריך להבין מה תפקידו עם עשיו. אנחנו נחזור לזה עוד מעט. ובכן, מהו הוויישב? מהו הוויישב יעקב על כל הפסוק המיותר הזה בארץ מגורי אביו בארץ כנען? רש"י מביא כמה פירושים, ועל פי המדרש, הוא קורא לזה מדרש, הוא אומר שוויישב אין פירושו ויישב, אלא ויבקש לשבת. ואילו כתוב כאילו בפסוקים כך, ויבקש יעקב לשבת בשלווה בארץ שאבותיו היו בה רק כגירים. אבל מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף, ואלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. אבל הישב הזה יהפוך להיות לכותרת של הכל. אנחנו לבישב הזה נגיע עוד מעט. ההבדל בין וישלח לוישב הוא ההבדל שיהיה בין יעקב ליוסף. כל עולמם שווה, חוץ מדבר אחד. ההתמודדות עם האח שאיתו מתמודד יעקב היא ההתמודדות עם עשיו. ההתמודדות בין האחים היא ההתמודדות בתוך הבית. ועל הציר של ההבדל הזה עומדות עכשיו כל הפרשות. על הפסוק אלה תולדות יעקב יוסף, אומר רש"י, בתחילת פרשת וישב, אני חוזר לרש"י בדיבור המתחיל, אלה תולדות יעקב, פסוק ב' בפרשת וישב. ומדרש אגדה, רואים את דיבור המתחיל, אלה תולדות יעקב. באמצע הדיבור, ומדרש אגדה דורש. תלה הכתוב תולדות יעקב ביוסף מפני כמה דברים. אחת, שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ברחל, ויוסף הוא בן רחל. ושהיה זיו איכונין של יוסף דומה לו. ואנחנו מתמקדים באחרון. וכל מה שאירה ליעקב, אירה ליוסף. זה נסתם וזה נסתם. זה אחיו מבקש להורגו, וזה אחיו מבקשים להורגו, וכן הרבה בבראשית רבה. ועוד נדרש בו, וישב, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים להישב בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. מה השוואות שהוא עושה בין יעקב ליוסף? אתם שמים לב? בואו נדייק רגע בדברי רש"י. רש"י מדויק בכל אות, והפעם אנחנו לומדים את המדרש שרש"י מביא. הפעמים הקודמות עסקנו במה שהוא לומד לפי פשוטו. עכשיו איך הוא מסביר את זה על פי המדרש? מה ההשוואות? כל מה שאירה ליעקב, אירה ליוסף. נו, ומה עם שתי הדוגמאות שהוא מביא? זה נסתם וזה נסתם. זה אחיו מבקש להורגו, וזה אחיו מבקשים להורגו. וכן הרבה בבראשית רבה. כלומר, רש"י אומר, אני לא מצטט את הכל. נכון? אני מצטט כאן שתי דוגמאות, וכן הרבה בבראשית רבה. טוב? אז נפתח את המדרש. כשרש"י אומר, וכן הרבה בבראשית רבה, הוא מבקש מאיתנו לפתוח בראשית רבה. אם רש"י היה מצטט את שני הדברים הראשונים במדרש, הייתי מבין שרש"י לא רוצה לצטט את הכל, ואומר וכו'. אבל אני קורא את המדרש. המדרש אומר כך, אלה תולדות יעקב יוסף? לא היה צריך קרא לומר כך, אלא אלה תולדות יעקב ראובן. נכון? אלה תולדות יעקב, ראובן, שמעון, לוי. אלא מה תלמוד לומר יוסף? אלא שכל מה שאירה לזה, אירה לזה. עכשיו צריך להבין, על פי המדרש הפירוש הוא, אתה רוצה להבין את עולמו של יעקב, תלמד את יוסף. אלה תולדות יעקב, הכל נמצא ביוסף. אתה רוצה להבין את ראובן, שמעון, לוי, יהודה, הכל מתחיל מסיפור יוסף. אלא שכל מה שאירה לזה, אירה לזה. ועכשיו מתחילה ההשוואה. תזכרו, מה הדברים שרש"י הביא בהשוואה? זה נסתם וזה נסתם. זה אחיו ביקש להורגו, וזה אחיו מבקשים להורגו. אגב, איפה זה נסתם וזה נסתם? איזה פסוקים אתם זוכרים? אצל עשיו מה כתוב? ויסתום עשיו את יעקב בליבו, נכון? בעקבות הברכה. ויסתום עשיו את יעקב בליבו, ויאמר, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. אז יש לנו כאן שתי תשובות לשאלות. זה נסתם, וזה אחיו מבקש להורגו. ויסתום עשיו את יעקב בליבו. איפה כתוב לסתום אצל האחים? ויסתמו בעלי חיצים. כשיעקב מברך את יוסף, אז הוא אומר, וימררוהו ורובו, מררו את חייו, וימררוהו ורובו, ויסתמו בעלי חיצים. ותשב באיתן קשתו וכו'. זה נסתם וזה נסתם. שימו לב להבדל. וזה אחיו מבקש להורגו, איפה אצל עשיו? יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. זה אחיו מבקשים להורגו, איפה? לכו ונהרגהו. אז יש לנו את שתי ההשוואות. עכשיו תשמעו את המדרש. אלא שכל מה שהראה לזה, הראה לזה. מה יעקב נולד מהול, אף יוסף נולד מהול. מה זה אמו עקרה, אף זה אמו עקרה. רבקה רחל. מה זה אמו ילדה שניים, רחל, יוסף ובנימין. אף זה אמו ילדה שניים. רבקה יעקב ועשיו, רחל יוסף ובנימין. מה זה בכור, אף זה בכור. מה זה נתקשת אמו בלידה, אף זה נתקשת אמו בלידה. אז רש"י בכלל לא הביא כלום. תגידו, טוב, אוקיי, הוא מביא רק את המתחים. מה פתאום? מה זה אחיו שונאו, אף זה אחיו שונאים אותו. את זה רש"י הביא? לא. הוא הביא רק שני דברים. מה זה אחיו ביקש להורגו, אף זה אחיו ביקשו להורגו. את זה רש"י ציטט. מה זה רועה צון, אף זה רועה צון. רש"י ציטט? לא. זה נסתם וזה נסתם. ציטט. הלאה. זה נגנב שתי פעמים וזה נגנב שתי פעמים. גונוב גונבתי. זה נתברך בעשר וזה נתברך בעשר. לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים. זה יצא לחוץ על הארץ וזה יצא לחוץ על הארץ. זה נסע אישה מחוץ על הארץ וזה נסע אישה מחוץ על הארץ. זה הוליד בנים בחוץ על הארץ וזה הוליד בנים בחוץ על הארץ. אגב, בכל הכוונה היא בשונה מאחיו או מאחיו. עשיו הרשע נושא אישה מאיפה? מהארץ. צבריות לגמרי. חיתית, פריזית, יבוסית, גרגשית, מה שאתם רוצים, וגם ישמעאלית בסוף לקינוח. נכון? הכל יש, מפה. מדינת ישראל. בנים הוא יולד פה. אחרי זה הוא יוצא. זה ליוו מלאכים, וזה ליוו מלאכים. רואה איש. זה נתגדל על ידי חלום, וזה נתגדל על ידי חלום. זה נתברך בית חמיב בשבילו, וזה נתברך בית חמיב בשבילו. זה ירד למצרים, וזה ירד למצרים. זה קילה את הרעב, וזה קילה את הרעב. זה מסביע, וזה מסביע. זה מצווה, וזה מצווה. זה מת במצרים, וזה מת במצרים. זה נכנת, וזה נכנת. זה העלו את עצמותיו, וזה העלו את עצמותיו. מספיק? מה רש"י בחר? שניים. לא הראשונים, לא האחרונים. מה המכנה המשותף? אני אגיד דבר קשה מאוד. רש"י בחר את המכנה המשותף שהוא בכלל לא משותף. כל שאר הדברים זה בדיוק אותו דבר. רש"י בחר את שני הדברים שמסבירים את ההבדל בין יעקב ליוסף. זה נסתם וזה נסתם. איך סותם עשיו את יעקב? בליבו. ומה הוא אומר? יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. את מי הוא משתף? מה הוא עושה עם זה? איך סותמים האחים את יוסף? וימררו וברובו, ויסתמוהו בעלי חיצים. מסביר רש"י בויחי על פי חז"ל. אני קורא את זה מהמדרש בחז"ל. בעלי חיצים אלו בעלי מחיצתו. האחים שלו. שהשליחו עליו דברים קשים כחץ. חיצי גיבור שנונים. בלשון הרע. ומה ראה למושלן בחץ מכל כלי זין? יעקב רוצה לרצוח את עשיו, רוצה להרוג את יעקב. אבל פה זה לא רוצים להרוג את יעקב. פה איך עושים את זה? בעלי חיצים. אלא כל כלי זין מקין במקומן, וזה מכה מרחוק, כמו חץ. כך הוא לשון הרע. דאמור ברומי, קטיל בסוריה. זה אחיו מבקש להורגו, וזה אחיו מבקשים להורגו. אז בואו נסתכל על התכלס. נו, אחיו מבקש להורגו, אז למה הוא לא הורג אותו? לא נעים להגיד, זה דברים קשים מה שאנחנו הולכים להגיד. אבל אמרנו, אנחנו לא מבינים בגשמיות דרוכניות. אחיו מבקש להורגו, נכון? עשיו מבקש להרוג את יעקב. יש לו סיבה? ועוד איך. מאוד. את כל עולמו הוא הרס. הוא לקח ממנו את הברכה, הוא לקח ממנו את הבכורה, הוא הפך את כל עולמו. אחיו מבקש להורגו, אז למה הוא לא הורג אותו? לא נעים להגיד, מה יש? תהיו פעם בעד עשיו. למה הוא לא הורג אותו? כיבוד אב, זה הכל. יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. כיבוד אב למה? כי אבא הבטיח לך ברכה? אבא אמר לך לא תקבל כלום בחיים. כיבוד אב למה? אתם מבינים למה לומדים כיבוד אב מעשיו? יעקב דיבר יותר יפה מעשיו. כך רש"י מלמד אותנו בברכות. אז למה לומדים כיבודיו מעשיו? כי הכיבודיו הכי קשה הוא כשאבא אומר לך, ממני לא תקבל כלום. את כל מה שרציתי לתת לך כבר נתתי לאחיך. ועכשיו יש לעשיו רק רצון אחד, להרוג את יעקב. אבל הוא לא יהרוג אותו כדי לא לפגוע באבא. והאחים מבקשים להורגו. ומה עם אבא? חיה רעה חלטו, מה הבעיה? אבל אתם רואים איך אתם מורידים את סביבתו שעולה? אז מה? זה אחיו ביקש להורגו. דיבורים. הוא עשה פעם משהו? הוא הרים אבן. ובישלח רואים 400 איש, ועד היום אנחנו לא יודעים מה הייתה הכוונה. מרגע שהוא ביקש להורגו, חלפו 20 שנה עד לפגישה? שום קשר. מה קרה כשהאחים ביקשו להרוג את יוסף? הנה בעל החלומות על הזה. בא, לכו ונהרגהו. כמה זמן עבר מאז עד המימוש? שנייה? נחשים? עקרבים? בור? ראובן כתוב מפורש, ויצילהו מידם. מישהו היה צריך להציל את יעקב מעשיו בפועל? ביקש. אלה שני הדברים היחידים, מכל ההשוואה, תעשו את הבדיקה. יש שם 16-17 דברים. אלה שני הדברים היחידים שבהם ההשוואה צועקת את אלה תולדות יעקב יוסף. עולים כיתה. אני הולך להגיד דברים קשים עכשיו. נגמרו החיים הקלים של מלחמת עשיו יעקב. הגענו למלחמה האמיתית. אחים שונאים אח בעם ישראל. תעזבו, עשיו יעקב זה קלי קלות. זה עוברים מהר. כמה מלאכים, מארגנים פה, מארגנים, הכל יהיה בסדר. אבל זה לשם שמיים. זה לא עשיו ויעקב. זה עסק רציני. ויסתום עשיו. ויסתמו בעלי חיצים. אתם מבינים את ההבדל? די, הוא כבר במצרים, מספיק, לא? יוסף יורד למצרים. בשנה שעברה דיברנו על זה בהקשר אחר. הרי דבר פלא, אני מזכיר את זה כי זה דבר מופלא. הוא יורד למצרים. במדרש תנחומה מופיעים שני דברים אחד אחרי השני שהם מזעזעים אחד עם השני ביחד. האחים מגיעים למצרים. לשם מה הם מגיעים למצרים? להביא אוכל. כתוב במדרש שהאחים אמרו בינם לבין עצמם, אנחנו יורדים למצרים. והרי תמיד אתה מוטרד שם מהשאלה הבסיסית, שלא עוזבת אותך כשאתה לומד את הפרשות האלה, והיא שאלת השאלות. הרי מכרתם אותו למצרים. המצרים היו שם. לא היה 20 שנה מודיעין לבדוק איפה הוא, אתם בלי להגיד לאבא כלום. עכשיו לא לבדוק, אתם לא רוצים אותו חזרה. מה, לא שמעתם שמולך נער עברי במצרים? כמה מיליוני משפחות היו בארץ? יש נער עברי. יש נער עברי שמולך במצרים, וכל מצרים יודעת את זה. הוא הרי לא אוכל את המצרים לחם. הוא, קראו לו איש, הוא ישב על תקן של נער עברי בכלא. הוא היה ג'יד. אשת פוטיפר צרכה, אתם זוכרים, בכל הרחובות, נער עברי. מה, אין לכם אולי סברה? אולי תנסו, אני יודע מה, תשלחו בדיקה אחת, אני יודע מה. 50%. לא שווה לבדוק, אחוז. לא שווה לבדוק. הוא כבר בטח לא כל כך מסכן, נכון? הוא כבר לא נער את בני בלהה ואת בני זלפה. הוא נער עוד כמה אנשים. לא הרבה, קצת. אז חשוב, זה לא איזה אנשים מחוץ לעם, אבל גם כמה. הוא מנהל את העולם. אין לכם אהבה אמינה שהוא שם? או שלא, אני לא יודע. אתם מגיעים לארמון. ורק אני מרגיש שם שזה לא מובן לי, איך הם לא חשבו שזה אולי הוא. כי תמיד כששאלתי את זה, אמרו לי לא להפריע בסיפור. אז לא הפרעתי בסיפור. אבל פעם אחת מותר להרוס את האווירה, לא? די, כמה אפשר לא להפריע בסיפור? לא מבין. לא מבין, נמצא שם אחד מולם. מה מתורגמנים, 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 חתימת זקן, לא חתימת זקן, הוא התחפש. מה זה משנה? לא עלה לכם רעיון? אנחנו הזכרנו את זה בשנה שעברה. זו ראייה נוראית. כשהם יורדים למצרים, אומר המדרש, שהם אמרו, אנחנו נלך, ואנחנו נחפש את יוסף. לא שהם חשבו שהוא מלך. לא היה להם לרגע אחד מחשבה כזאת. אבל הם זכרו שהם מכרו אותו למצרים. ואנחנו, הישראלים, נעשה הכל. אין לנו שום בעיה. אנחנו נמצא כל אחד במקום שזה, אין שום בעיה. בעיתוי ובדרך שנקבע. זה לא בעיה בכלל. נודיע את זה אחר כך לעולם. נכון? ככה זה הולך. והם יצאו למצרים, וחזל מתארים במדרש, מדהים איך הם נכנסים ב-12 שערים. ב-10 שערים. בנימין לא נמצא ויוסף לא נמצא. אז הם נכנסים ב-10 שערים שיש למצרים. והם אומרים, אנחנו הולכים לחפש אותו. סימן שמה? סימן שהם רצו להחזיר אותו אל אבא. נכון? אחרי 20 שנה. אנחנו נוציא את יוסף. יפה מאוד. אבל באותו מדרש כתוב מיד אחר כך הדבר הבא. כתוב שם, אתם זוכרים את הרגע שבו יוסף אומר להם, אני יוסף? או, שם בתחילת פרשת ויגש, כשיהודה גומר את הנאום הגדול, את הנאום הנורא הזה, אז נהיה הרגע של שקט, ולא יכול יוסף להתאפק, ויאמר הוציאו כל איש מעליי, ולא היה איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו. ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו. את רש"י מטרידה המילה ולא עמד איש איתו, ולא עמד איש איתם. זה לא איש איתו, לא היה אף אחד בהתוודה יוסף אל אחיו. אומר רש"י, ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו, הנקודה היא הוא, לסכנה גדולה ירד יוסף אותה שעה. אין לו אף שומר. מה הסכנה? תשמעו. ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף. אומרים חז"ל, הוא לא אמר את זה מיד. אומרים חז"ל במדרש, אמר להם יוסף, האח שאמרתם לי שמכרתם אותו לעבד, להיכן מכרתוהו? אמרו לו למצרים. אמר להם, ולמה מכרתוהו? אמרו לו לעבד, וכולי. אמר להם, אני קניתיו. אקראנו ויבוא אצלי. והם בפחד אדיר. והתחיל קורא, יוסף בן יעקב, יוסף בן יעקב, בוא אצלי. התחילו מסתכלים בארבע פינות הבית. עד שאמר להם, מה אתם מסתכלים, אנה ואנה? אני יוסף. ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפנם. ויאמר יוסף אל אחיו, גשונה אליי ויגשו. אומרים חז"ל באותו מדרש, למה לסכנה גדולה ירד? כי באותה שעה ביקשו להורגו. והמלאך עוצר אותם כל אחד בפינה שלו בבית. ומציל את יוסף. מדרש קשה. הרי הם ירדו למצרים והם החליטו על פי המדרש מה? להחזיר את יוסף. אז למה המדרש ממשיך ואומר שכשיוסף מגלה להם שזה הוא, הם מחליטים להרוג אותו? הזכרנו בשנה שעברה יסוד קשה מאוד מאוד. הכל כתוב במדרש. 10 פתחים יש למצרים. וכשידע יוסף שהאחים שלו הולכים להגיע, זוכרים? אז הוא שולח הודעה שבכל פתח יביאו את הרשימות של כל אלה שנכנסים. גם את הרשימות של כל אלה שנכנסים, שיגיד, תחפשו, כי לא רצה לבייש אותם, לשון הרע. לא רצה לבייש אותם. אגב, למה לא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו? כי לא רצה להלבין אותם. המלבין פני חברו ברבים. אתם שמים לב, אגב, לתיקונים שיוסף הצדיק עושה? איך התחילה כל הפרשה? ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. חז"ל בלי להתבלבל אומרים במדרש רבה בבראשית, 10 שנים שישב יוסף בכלא לפני השנתיים ימים היו אחד על כל אחד. על כל דיבה על אח, שנה. ועוד 2 שלא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. הוא עכשיו מתקן. שלא להלבין. אומר המדרש, הוא אומר להם להיכנס מעשרת הפתחים, ואומר להביא את השמות כולם, והוא יעבור על השמות. אחרי שכולם נכנסים, הוא אומר לרכז את כל האוצרות שהיו בכל פתח, בכל פתח היה אוצר, שאליו באו לשבור בר מכל העולם, לרכז את כל האוצרות למקום אחד. כשירכזו את כל האוצרות למקום אחד, הם לא יוכלו להיות מפוזרים, כי התוכנית שלהם הייתה לתקוף את מצרים, המדרש מתאר, כדי להביא את יוסף. אנחנו לא מבינים מה הולך, להביא את יוסף, אבל הם רוצים להרוג אותו, חכו. הוא מרכז את כל האוצרות במקום אחד, נו, היגיון מדהים, עכשיו ברור שמה? שהם יגיעו לשם, כי הם הרי חוץ מלהביא את יוסף, גם יש גם קצת פשט, נכון? הם גם באו לשבור בר, גם אוכל צריך. צריכים להביא אוכל לאבא. אז ברור שהם יבואו אל האוצר האחד שנותר. והוא ממתין. יום, יומיים, 3 ימים, ואף אחד לא מגיע. אף אחד, ראובן, שמעון, לוי, אף אחד לא מגיע, וברור שכולם בפנים. במכס בדקו. מוצאים את המודיעין להתחיל לחפש. ולא מוצאים אותה. עד שהמודיעין נותנים הודעה. מצאנו את יוסף. סליחה, למצוא את האחים. מצאנו את האחים. איפה? בשוק של זונות, לשון המדרש. בשוק של זונות. ומה מבקשים האחים בשוק של זונות, שואל המדרש? פשוט. הרי יוסף הוא ודאי רואה זונות. אחרת למה הרגנו אותו? בסוף, באצילות מופלאה, הסכמנו לא להרוג אותו ממש. אתם מבינים מה קורה? אבל עברו 20 שנה. 20 שנה עברו. אולי הוא השתנה. אולי תשובה יש. אולי קצת טעיתם. לא הרבה, לא יכול להיות, אבל טיפה. אתם לא תופסים את הפסיכולוגיה הפשוטה? אם טעינו פירושו שאנחנו רוצחים? הרי שיתפנו את הקודש ברוך הוא בהחלטה שלנו. איך אומרים שם חז"ל? הם היו תשעה כי ראובן יצא, והיה שוב ראובן על הבור. אז הם צרפו את הקודש ברוך הוא למניין. כשהקודש ברוך הוא במניין אפשר לעשות הכל. עכשיו אתה מסודר. ועכשיו הם יוצאים למצרים, והם עדיין יוצאים לשוק של זונות למצוא את יוסף. ועכשיו המדרש מסודר מכל הכיוונים. הם עדיין רצו להחזיר את יוסף אל אבא. הם יביאו את יוסף אל אבא, ויגידו לו, אבא, זאת מצאנו, הקרנה, הבנך הוא אם לא. הוא התקדם יפה ב-20 שנה האחרונות, בשוק. עכשיו תגיד, אבא, טוב שהוצאנו אותו מכל האחיינים ומכל הנכדים. זה היה מסוכן, לא? טוב שהצלנו את עם ישראל מהדבר המסוכן הזה? אבל הוא לא נמצא שם, מה לעשות? התוכנית לא מתואמת לפי מה שהחלטתם. נכון, הקודש ברוך הוא במניין, אבל אולי פשוט לא נתתם לו לשמוע את מה שאתם צריכים לשמוע. כן? זה דבר פלא, זה דבר שאי אפשר לתאר אותו. ואז, כשהם עומדים מול יוסף, והם נמצאים בארמון, ופתאום הם חוטפים את המכה הכי קשה שיכולה להיות מתוארת בחיים. הוא מלך. ופתאום מביאים להם את הכועס וחכמינו של המצרים, גם להם יש כועס וחכמים. והם מבינים שאצלנו כשהיה הסיפור של יהודה ותמר, שם היה סיפור של אשת פוטיפר. הם אף פעם לא ראו את שתי הבמות ביחד, רק אנחנו בוישב מקבלים את זה בחמישי ובשישי. ופתאום הם מבינים מה קורה במצרים בכלל. ופתאום הם קולטים שזה זה שאמר את האלוקים אני ירא. שזה זה שלא אוכל את המצרים לחם? כי תועבת מצרים? וביקשו להורגו. ובא מלאך ועוצר. זה נסתם וזה נסתם. אבל יש נסתם שיש לו סוף. ויש נסתם שאין לו סוף. יש נסתם שזה על ידי בעלי חיצים. ויש נסתם שזה בכלי זין. זה נגמר פעם. יש נסתם שהמוסר הטבעי הטבעי, לא האלוקי. את זה אין לאיתם. הטבעי של כיבוד אב. לא מאפשר לו לראות את אבא ממען להינחם. זה נורא, זה דברים נוראים, זה קשה להגיד את זה בכל רב. אבל זה מה שכתוב פה ברש"י. יש נסתם שהוא לא יכול, הוא לא יכול להרשות לעצמו, הוא לא יכול לראות את האפשרות הזאת בכלל, שאבא יראה אותו הורג את אחיו. הוא קובע מראש, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. ויש מי שיכול לדבר ברומי ושומעים בסוריה. אתם חושבים שרומי וסוריה זה רק הכוונה היא לשני מקומות גיאוגרפיים? זה רק מתפתח 20 שנה. זה רק משתכלל. זה לא הולך להיפסק. כשבעלי הלשון הרע של משה רבינו, זוכרים אכן נודע הדבר? כשבעלי הלשון הרע של משה רבינו כתוב שתלך חזרה למצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, אומר לנו רש"י בעצבות כזאת, לא, 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 לא מתו, לא הכוונה מתו. נהיו עניים, לא מתו. בעלי חיצים לא מתים כל כך מהר. החץ קצת לא התחדד להם, אין להם כסף למחדד. ישיגו מחר קצת עוד. מתו כל האנשים המבקשים את נפשך זה דתן ואברהם. אתם זוכרים מה הוא עובר איתם אחר כך? זה אחרי שהם מתו. אתם מבינים מה היה כשהם היו חיים? זה כשהם מתים. זה כשהורידו להם את הראש. הם מתים כבר. אז הם יכולים לפזר מן לכל הציפורים ולחם לכל המנים. למתים כמה כוח יש. זה ביקשו אחיו להורגו, וזה ביקש אחיו להורגו. אלה תולדות יעקב יוסף. זה דברים קשים, קשה להגיד את מה שאנחנו אומרים. זה הכל אותו דבר. אבל עכשיו תבינו למה זה ויישב. כי כשיעקב אבינו חוזר לארץ ישראל, אנחנו מסיימים את הדברים שראינו בפעמים הקודמות, בפעם הקודמת, זה כל כך נפלא, למה הוא ביקש להישב בשלווה? מה המחשבה שלנו? שהוא ביקש להישב בשלווה פיזית, גשמית, ברוגע? מה פתאום? הרי זה גם מנוגד לדברי רש"י. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. מה העולם הבא שלהם? אוכל. אז כמו שהם רוצים עולם הבא, הם רוצים כבר עולם הבא פה. זו כוונת הדברים. השלווה שיעקב ביקש היא לא נחת ולא לעשות כלום חלילה. אז מה הוא ביקש? הוא ביקש להבין שהגאולה הגיעה. הוא ביקש להבין שדי. הוא ביקש להישב בשלווה. הוא ביקש להגיע ליהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך. הוא ביקש להישב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. ואמר לו, תדע לך שמה שאתה עשית עד עכשיו זה רק הקדמה. אלה תולדות יעקב, יוסף. הרי אתה ידעת, כשיצאת מעשיו, כשברחת, שעוד לא הגיע הזמן לשלווה. המלחמה עם עשיו, צריך להבין אותה לעומק. אני לא אכנס למלחמה עם עשיו. אני רוצה רק להבין את נושא השלווה, ולהבין איך הוא הופך להיות משמעותי ועמוק וקשה ומורכב יותר ויותר ויותר כשזה עובר מעשיו אלינו. לא כי חלילה אנחנו קטנים יותר, אלא כי הקודש הוא כל כך גדול ולכן הכוח של הטומאה הוא כל כך נורא. שמשה רבנו אומר, אכן נודע הדבר, ברש"י מסביר, עכשיו אני יודע למה בני ישראל נרדים בפרך יותר מכל האומות, כי יש בהם מלשינים, כי יש בהם דלתורים. הוא לא אומר שבאומות האחרים אין. הוא אומר דבר נורא שאני רוצה להגיד אותו כי הוא מחריב. יש לשון הרע בכל המקומות אולי. אבל כשזה אצלם, זה שיעור חזוניש, זה עם רעיונות, זה עם לשם שמיים, זה עם תפיסת עולם שלמה. זה עם גיבוי כזה. זה מהלך כזה שבכלל אי אפשר לעצור אותו. והמהלך הזה הוא כל כך קשה, שאיך אמרנו פעם אצל משה? שמשה יוצא ל-60 וכמה שנים למדיין ואי אפשר לעזור, מפני שבינינו עוד אי אפשר לקבל אותו. לא המציאות במצרים השתנתה כשמשה חזר, היא רק הפכה להיות קשה יותר. האפשרות החברתית אפשרה כבר סוף סוף להתחיל לפעול. כי מתו, כמו שאמרנו מקודם. יש לרב נחמן תורה קצרה, מדהימה, תורה ראיש חטא. שכשעוברים עם התורה הזאת על הפרשות שלנו, מקבלים מקום אחר. הוא לא מזכיר בכלל את פרשותינו. התורה היא תורה ראיש חטא, והוא מנתח בפסוק מוכר בתהילים. כתוב בתהילים, צופה רשע לצדיק. זוכרים? תהילים למדזיין. צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, השם לא יעזבנו בידו. אז איך אתם מבינים? צופה רשע לצדיק? צופה רשע לצדיק, הוא עושה לו מערבים, הרשע, ורוצה להפיל את הצדיק כל הזמן. נכון? הוא מבקש להמיתו. השם לא יעזבנו את הצדיק בידו של הרשע שצופה כל הזמן לצדיק. טוב, זה הפירוש. לא אצל רב נחמן. צופה רשע לצדיק ומבקש וכולי. פירוש, תחזיקו טוב, כי יש שני פירושים. מה שרשעים עושים ייסורים לצדיקים, ורודפים את הצדיקים, זה סיבה מעת השם יתברך, כדי שיתבונן הצדיק ויפשפש במעשיו. נמצא שהרשע הוא כמו צופה, כשומר העיר שנקרא צופה. כן, הרשע הוא שומר את הצדיק מליפול בגשמיות. שמעתם מה זה צופה רשע לצדיק? הרשע הוא השומר שהצדיק לא יוכל ליפול. כי אלמלא הרשע מייסר את הצדיק, הצדיק נופל בגייבה שלו. הצדיק נופל בגשמיות שלו. רגע. פירוש אחר. מעט המחלוקת שיש על צדיקים, מעט המחלוקת שיש על צדיקים, היא טובה להם. לפי הפירוש הראשון, צופה הכוונה היא שומר. עכשיו הפירוש השני. מעט המחלוקת שיש על צדיקים היא טובה להם. כי המחלוקת היא כמו מכסה להם. צופה מלשון ציפוי. כדי שלא יתגלו ויתפרסמו ביותר מכדי הצורך. וזה פירוש צופה רשע לצדיק. צופה לשון מכסה, כמו שכתוב, וציפיתה אותו זהב. כי הצדיק יכול ליפול. בעוצמה. אז הרשע מצפה את זה, מכסה. אבל כתוב בהמשך הפסוק, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו. מה זה צופה פה לפי מה זה? מה זה ציפוי, נכון? כמו ופל מצופה שקונים בקנטינה, ופל מצופה, קירי מצופה. אבל העיקר זה הוופל, נכון? צריך קצת ציפוי. אבל אלו הרשעים מרבים במחלוקת, מרבים במכסה. זה כבר לא ופל מצופה, זה ציפוי עם קצת ופל. עד שאין כוח בצדיקים לסבול מחלוקתם ושנאתם של הרשעים. וזהו, הוא מבקש להמיתו. זה לא סוכם איתך. אתה קיבלת תפקיד לעשות ציפוי. אבל למה להרוג? די, מספיק, לא? הוא מבקש להמיתו. כמו שמחסין את האדם מראשו ועד רגליו. עד שאי אפשר לו להנשים. כן, אלו הרשעים הם מכסים ומרבים בציפויים במחלוקת. רב נחמן. ומבקשים להמיתו. אבל, והשם לא יעזבנו בידו. ואני לא יודע למה רבנו מתכוון. והשם לא יעזבנו את הצדיק ביד הרשע מבקש לעמיתו. אפשרות א'. והשם לא יעזבנו את הצדיק ביד עצמו. כי הוא יכול ליפול בעצמו, והצדיק עוזר לו. או, והשם לא יעזבנו את הרשע ביד עצמו. כי הצדיק יודע שהרשע בעצם רק צופה. ולכן הצדיק רוצה למצוא את שורשו של הרשע ולהעלות גם אותו. והמרבים במחלוקת מבקשים המיתו עד שנראה כאילו כבר אין בכלל אפשרות להגיע לשורש של הדברים. עברתם על פרשת וישלח? היא הרי פלאית. אז מה בסוף? עשיו בא להרוג או עשיו בא לנחמדות? מה קרה? מה הפשט? אמר רבי שמעון בר יוחאי, בוחר רשי בדעה הזאת, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. אלא באותה שעה נחמרו רחמיו ונשקו וחיבקו באמת. מה פשט? מה ההלכה? איזה הלכה? הלכה מוקצה זה הלכה. מה זה הלכה? עשיו שונא ליעקב כי הוא מקפיד על ההלכה? מה פירוש? הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, צריך לדעת את זה. מה ההלכה? אגדה. מה הפשט? אתם יודעים מה הפשט? זה לא הלכה, זה הלכה עליי. הרבה יותר. הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. אתם יודעים מה זו הלכה? הלכה זו מציאות בלתי משתנה. הלכה זה נצח. הלכה זו קביעות. לעתיד לבוא, דרך אגב, יש הרבה דברים שבטלים. יש מצוות שבטלות לעתיד לבוא. הלכה זה מציאות. אי אפשר לחיות בעולם בלי הלכה. אבל אתם יודעים, יש לפעמים הוראת שעה. אליהו בהר הכרמל, זאת הוראת שעה. יש רגעים שבהם נפסקת הוראת שעה. יש הלכה שצריך לאכול מצה בפסח. זאת הלכה. אבל כשאמרה אסתר למרדכי, צומו עליי שלושת ימים, ושלושת ימים יוצא בליל הסדר, אמר לה מרדכי, מה? פסח, הלכה. אמרה לו אסתר, אתה הוא זקן שבישראל? אם אין ישראל, למה פסח? אתם יודעים מה זה הוראת שעה? הוראת שעה זה למצוא את השורש. הוראת שעה זה משהו שהוא אסור. אבל יש רגע שהוא חתיכת עתיד לבוא פה. אתם יודעים מה עושה אליהו כשהוא שוחט בהר הכרמל? לעתיד לבוא בכל המקום אשר אזכיר את שמי כתוב, אבוא אליך וברכתיך. אליהו שם לרגע אחד בהוראת שעה. רבי אומר בשיחה מדהימה, רבי שמעון בר יוחאי הוא זה שקובע את הוראת השעה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, רק הוא מבין בזה. הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, אבל יעקב כל מה שהוא רוצה לעשות זה להביא את עשיו לשורש שלו. וכשעשיו מגיע לשורשו, הוא לא רוצה בכלל להרוג את יעקב. וישלח יעקב מלאכים לפניו. השפת אמת אומר, ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. אומר השפת אמת, אתם יודעים מה זה ואשלחה להגיד? זה כמו והגדת לבינך. ואשלחה להגיד לאדוני. ועשיו בשורש שלו פונה ואומר ליעקב, נשאה ונעליך ואלך לנגדך. גם יוסף צריך למצוא את השורש של כולנו. אבל כיוון שהכל הרבה יותר גבוה והרבה יותר עליון והרבה יותר מרומם, זה לאין ארוך הרבה יותר קשה. אלה תולדות יעקב יוסף. וישב יעקב פירושו ויבקש יעקב לשבת. אתם יודעים למה לא אמרנו את זה שם בסוף הפרשה לפני תולדות עשיו? ויבוא יעקב אל יצחק אביו אשר, אל המקום אשר גר שם אברהם ויצחק, נכון? נו, ושם היה צריך להיות כתוב הכל. אבל אז כתוב את כל תולדות עשיו ואת המלכים אשר מלכו לפני מלוך מלך לבני ישראל, ושם כתוב וילך עשיו אל ארץ מפני יעקב אחיו, ורק אחרי כל זה יכול יעקב לחשוב שכבר אפשר לשבת בשלווה, כי אנחנו סיימנו כבר, עשיו שם. ולכן כל הפסוק הזה נדחה הנה. עכשיו כשכבר אין בעיות עם עשיו. עכשיו, כשעשיו כבר רוצה להגיע אל השורש, איך הסתיימה הפרשה של עשיו ויעקב? עשיו הוא זה שמבקש, נשאה ונלך ואלך לנגדך. יעקב הוא זה שאומר, תמתין הילדים רכים. כלומר, למה אתה צריך להמתין עשיו עד שיעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו? כי אנחנו עוד לא מוכנים. יעקב מגיע הביתה. הוא אומר, עכשיו נהיה מוכנים. הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והתארו והחליפו סמלותיכם, ונקומה ונעלה בית אל, ונהיה מוכנים. מה חסר? קפץ עליו רוגזו של יוסף, אמר לו, אתה לא מבין שכל ההכנה עם עשיו הייתה רק הכנה לסיפור האמיתי? הצופר השאל הצדיק הוא לא על עשיו ויעקב, אלא להבדיל, 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 להבדיל בין הקודש לבין החול, ופה, בפנים, בפנים, פה. אתם רואים איך יוסף עובר את כל התהליכים? מה אמרו עליו? שהוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה ועושה מעשה נערות? ואז בא כל סיפור אשת פוטיפה? מה אמרו? ויבא יוסף את דיבתם רעה, ואז בא סכנת נפשות ובלבד שלא ייפלו בליבון בהלבנה? כל מה שיוסף עובר מתוך המציאות הזאת הוא עובר, ואז המסר היחיד שלו לאחים זה ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי למחיה שלחני. ורק בוישב מתחילה הפרשה האמיתית, העבודה הקשה. את וישב יעקב דחו לאחרי הניתוק הגמור שעשיו ביקש להתנתק. הניתוק הגמור הזה יצר מצב שבו ישראל לכאורה יושב לבטח. הוא יושב אחרי סיפור שכם, לא רדפו אחרי בני יעקב, תזכרו את כל הפרטים האלה. אין שום איום חיצוני. ויבוא יעקב לוזה היא בית אל. שום איום נוסף לא קיים. הכל מסודר. והכל מוכן רק למבחן האחד. הילדים הרכים. ואז קופץ רוגזו של יוסף. ואז מתחיל הבירור האמיתי שלנו. כל החלק האחרון של ספר בראשית הוא ההבנה שכל מה שיכול היה להיות בין עשיו ליעקב, בין ישמעאל ליצחק, בין קין להבל, בין לוט לאברהם, לא יכול יותר. אפשר לגמור את פרשת וישלח ולנסות להמשיך קדימה. אבל אי אפשר לגמור את פרשת וישב בלי אח אחד. אפשר להשאיר את עשיו מחוץ לעסק עד לרגע שיעלו מושיעים בהר ציון. אבל אי אפשר לזוז מילימטר. אפשר שהמסתימה והשנאה של עשיו את יעקב יהיו כאלה שאפשר להתמודד איתם. לא של יוסף ואחיו. כל מה שילמד מכאן ואילך הוא בעצם ההתחלה של התורה כולה. עכשיו יושבים יעקב ובניו. ועכשיו מתחיל הוישב יעקב. הביקש יעקב להישב בשלווה. עד שאפשר יהיה לשבת בשלווה. השלווה היא, כמו שאמרנו, השלווה בארמנותייך. אז, כמו כל הזמן אחר כך, היא מותנית בדבר אחד. היא מותנית בסיום הזה של הרוגזו של יוסף ורוגזם של האחים. מה שעיכב את השלווה אז, ומה שמעכב את השלווה 2000 שנות גלות, הוא הבירור שמתחיל בפרשה שלנו. מכאן ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא. בשבוע הבא נעסוק קצת יותר בחנוכה בעזרת השם, ובשבועות הבאים להמשך פרשות יוסף ואחים.